לאחר תחייתו, נגלה ישוע לתלמידיו בדרך לאמאוס, והחל ללמדם ממשה ומכל הנביאים, ובאר להם את הדברים המכוונים אליו בכל הכתובים. לוקס כ"ד 27. ליבם של התלמידים בער בקרבם, ואמונה ניצתה בו. תקווה חיה לגבי תחיית ישוע המשיח, שווה ונאורה בליבם עוד לפני שישוע התגלה להם. הייתה זו תכליתו להאיר את שכלם, ולבסס את אמונתם על דברי הנבואה המהימנים. הוא חפץ שהאמת תכה שורש בליבם, לא רק משום שהוששה בעדותו האישית, אלא משום שגובתה בראיות החותכות של הסמלים של תורת הקורבנות, וכן בנבואות התנ"ך. תלמידי המשיח נזקקו לאמונה מבוססת ומוהרת, לא רק למען עצמם, אלא כדי שיוכלו למסור לעולם את הידע על המשיח. כצעד ראשון לקראת מסירת הידע הזה, הבהיר להם ישוע את כל הנבואות והפסוקים שיוחסו אליו, החל ממשה ומכל הנביאים. כך העיד המושיע שקם לתחייה על ערכם הרב וחשיבותם של כתבי התנ"ך. איזה שינוי כביר התחולל בליבם של התלמידים, בשעה שנתנו מבט נוסף בפניו האהובים של אדונם. לוקס כ"ד 32. עכשיו הם יתרו את תקוותיו בכתובים בדרך מלאה ומושלמת יותר מאשר בעבר. מצאנו את זה שכתב עליו משה בתורה, וכן גם הנביאים, את ישוע בן יוסף מנוצרת. חוסר הוודאות, הצער והייאוש שגדשו את ליבם, פינו את מקומם לביטחון מלא ואמונה שלמה. לכן, לא פלא שלאחר עלייתו השמיימה, הם התמידו להיות במקדש כשהם מברכים את האלוהים. העם שידע על מותו המחפיר של המושיע, ציפה לראות על פניהם הרשת צער, מבוכה ותבוסה. אך העם ראה על פניהם רשת שמחה וניצחון. איזו הכשרה קיבלו התלמידים לקראת המלאכה שעמדה לפניהם. הם עברו את המבחן הקשה ביותר שיכלו לעבור. והם ראו כיצד, כאשר הכל נראה אבוד בעין בן אנוש, מתגשם במלואו דבר אדוני ונוכן ניצחון. מכאן והילך, מה יכול להפחידם? לערער את אמונתם או לצנן את תלעת אהבתם? בשעת יגונם הכבד הם קיבלו הידוד רב ונחמה רבה, כאשר נהחזו בתקווה שהיא כעוגן בטוח ויציב לנפשינו. ההיגרת אל העברים, ו-18-19. הם היו עדים לחוכמת ולגבורת האלוהים, והם ידעו בביטחון מלא כי לא המוות ולא החיים, לא מלאכים ולא שליטים, לא דברים שבהווה ולא דברים שעתידים לבוא, לא כוחות, לא גבהים ולא מעמקים, ולא שום יצור אחר, לא יוכלו להפרידנו מאהבת אלוהים שבמשיח ישוע אדוננו. הם אמרו, בכל המבחנים האלה, בעזרת האוהב אותנו, אנחנו יותר ממנצחים. רומים, ח' 37-38-39. ודבר אלוהינו יקום לעולם. פטרוס א', א', 25. מי המרשיע? האם המשיח, ישוע אשר מת? ולא זו בלבד, כי הם קם לתחייה, והוא נמצא לימין אלוהים, ומפגיע בעדינו. רומים, ח' 34. אדוני הכריז, לא יבושו עמי לעולם, יוהל ב' 26, בערב ילים בכי ולבוקר רינה, תהילים למד 6. כאשר התלמידים פגשו את המושיע ביום תחייתו, וליבם בער בקרבם כשהקשיבו לדבריו. כאשר הביטו בפיצי הצליבה בראשו, ידיו ורגליו שנדקרו למענם, כאשר טרם עלייתו השמיימה, הובילם ישוע לבית ענייה, ואז נשא את ידיו בברכה והורה להם. לכו אל כל העולם והכריזו את הבשורה לכל הבריאה. והוסיף, הנה איתכם אני כל הימים עד קץ העולם. מרקוס ט"ז 15, מתי כ"ח 20. כאשר בחג השבועות ירד משמיים המנחם המובטח רוח הקודש. וגבורת עליון שרתה על בני אנוש. ונשמות המאמינים נסערו כשהבינו שאדונם שעלה השמיימה נמצא בקרבם. אזי, האם אתה, כשדרכם רצופה קורבנות, עינויים, אומות קדושים, כמו דרכו שלו, הם ימירו את שליחותם לבשר את בשורת חסדו, באתרת הצדקה, שתינתן לצדיקים בעת ביאתו השנייה, ובתהילת המלכות הארצית, שהייתה תמצית תקוותם בראשית דרכם כתלמידיו? הוא, אשר בכוחו לעשות מעל ומעבר לכל ציפיותינו, אשר יכול לעשות יותר מכל מה שאנו מבקשים או ממה שעולה על דעתנו, העניק להם, בנוסף להתחברות עם שמחתו, את השמחה הנובעת מכך שהוא מביא בנים רבים לכבוד. לכן, כדברי שאול השליח, הם ססים בשמחה מפוהרה והעצומה מספר. שמחה שאין מילים לתארה, שכן צרתנו הקלה של הרגע מכינה לנו כבוד עולמים גדול ורב עד מאוד. לחווייתם של התלמידים שבישרו את בשורת המלכות בימי ביאת המשיח הראשונה, תימצא מקבילה לחווייתם של מבשרי הבשורה בימי ביאתו השנייה. כשם שתלמידי ישוע יצאו לבשר כי מלאה העת וקריבה מלכות אלוהים, כך מילר ועמיתיו הכריזו כי התקופה הנבואית הארוכה שתוארה בכתבי הקודש עומדת להגיע לקיצה. כי משפט אדוני ממשמש ובא, ועידן מלכות הנצח עומד בפתח. הבשורה שבישרו תלמידי ישוע התבססה על 70 השבועות שנובעו בפרק ט' בספר דניאל. המסר של מילר ועמיתיו בישר על קץ 2300 הימים שנובעו בספר דניאל, פרק ח' פסוק 14, ש-70 השבועות כלולים בהם. המסר של תלמידי ישוע והמסר של מילר ועמיתיו התבססו על התגשמות חלקים שונים מאותו פרק זמן נבואי ארוך. בדומה לתלמידים הראשונים, ויליהם מילר ועמיתיו לא הבינו לאשורו את חשיבות המסר שהם נשאו. טעויות שהשתרשו מזמן בתורות הכנסייה מנעו מהם להגיע לפרשנות הנכונה של סוגיה חשובה בנבואות כתבי הקודש. לפיכך, על אף שהם בישרו את הבשורה שאדוני יטיל עליהם לבשר לעולם, הם נכזבו בשל פרשנות שגויה של משמעותה. מילר פירש את הכתוב בפסוק 14 בפרק ח' בדניאל, עד ערב בוקר 2300 בנצדק קודש. אסמך ההשקפה הרווחת שהעולם הוא בית המקדש, ולפיכך הסיק כי טיהור המקדש ייצג את טיהור העולם באש בביאת המשיח השנייה. לכן, כאשר גילה שקץ 2300 הימים נובע בכתובים מפורשות, הוא הסיק שזוהי העת של ביאת המשיח השנייה. טעותו נבע מהימוץ ההשקפה הרווחת על מהותו של בית המקדש. בתורת הקרבנות והפולחן, שסימלה הן את קורבן התמורה והן את כהונת המשיח, טיהור המקדש היה הטקס האחרון שביצע הכהן הגדול בסבב שירותו השנתי. טקס זה חתם את מלאכת הכפרה, הסרת החטאים מעם ישראל. הוא ייצג את תום שירותו של הכהן הגדול שלנו בשמיים, בשרת חטאיהם של חסידיו שתועדו בספרי השמיים. שירות זה קרוב בחקירה המהווה את מלאכת המשפט. המשפט יערך מיד לפני ביאת המשיח בהננים, בגבורה ובכבוד רב, שכן לכשיבוא, כל משפט כבר הוכרע. ישוע אומר, הנני בא מהר ואיתי השכר לשלם לכל איש כמעשהו. ההתגלות כ"ב 12. על המשפט שיערך מיד לפני ביאת המשיח השנייה, מכריזה בשורת המלאך הראשון. יראו את אלוהים ותנו לו כבוד, כי באה את משפטו. התגלות י' 7. אלה שהכריזו את העזרה הזו, נתנו את המסר הנכון בשעה הנכונה. אך כאשר תלמידי ישוע הראשונים הכריזו, מלא ההת וקריבה מלכות אלוהים, בשורה מבוססת על פרק ט' בדניאל, הם לא ראו שמותו של המשיח נובע באותו פרק. בדומה, מילה ועמיתיו שהטיפו את בשורתם על סמך הכתוב בדניאל ח' 18 ובספר ההתגלות י' 7, לא ראו את המסרים הנוספים שנחשפו בפרק י' בספר ההתגלות, שאף הם יועדו להתבשר בפני שיבת האדון. כשם שתלמידי ישוע שגו לגבי המלכות שתקום בקץ 70 השבועות, ככה האדוונטיסטים שגו לגבי האירוע שהתרחץ בקץ 2300 הימים. בשני המקרים אנו רואים דביקות בתהויות רווחות אשר יבחו את עיני בני האדם לגבי האמת. הן תלמידי ישוע והן האדוונטיסטים עשו את רצון אדוני כשבישרו את המסר שקיבלו מאדוני, ונחזבו בשל פרשנותם השגויה את המסר. אולם, אלוהים הגשים את תכליתו רבת החסד כשנתן לבני האדם עזרה מפורשת על המשפט הממשמש ובא. יום הדין הכביר ממשמש ובא, ובני האדם הובאו בחסד האל למבחן המכריע שיחשוף את צפונות ליבם. המסר נועד לבחון ולטהר את קהילת המשיח. הוא סייע למאמינים לגלות אם ליבם נתון לעולם הזה או למשיח ולמלכות השמיים. הם טענו שהם אוהבים את המושיע, ועתה הם נדרשו להוכיח את אהבתם. האם הם מוכנים לוותר על שאיפותיהם ותקוותיהם החומרניות, ולקדם בברכה ובשמחה את אדונם בשעת ביאתו השנייה? המסר נועד לסייע להם לגלות את מצבם הרוחני האמיתי. הוא נשלח אליהם בחסדי שמיים, כדי להוררם לחלות את פני אדוני בתשובה ובהנבה. אפילו מפח הנפש שלהם, על אף שנבע מפרשנותם השגויה של המסר שבישרו, יביא תועלת. הוא יבחן את ליבם של מקבלי ההזרה. לאור אכזבתם, האם ימהרו לוותר על התנסותם ועל ביטחונם בדבר אדוני? או שמא יערכו חשבון נפש, בתפילה ובהנבה, כדי לגלות היכן שגו בהבנת חשיבות ומשמעות הנבואה. אם רבים מהם יתגברו על פחדיהם, תחפיהם וסערת רוחם, אם רבים מהם נותרו חסרי אמונה, רבבות בני אדם טענו שהם אוהבים את האדון ומייחלים לבוהו. וכשיקרו להפוך מטרה ללהג, לשאת האשמות וקלון ולהיבחן במבחן האכזבה לאור התמהמהות המשיח, האם יוותרו על אמונתם? משום שלא הבינו מיד את דרכו של אדוני להסרם ולהשיבם אליו, האם יפנו עורף לאמיתות שהוששו מפורשות בדבר אדוני? מבחן זה יחשוף את חוסנם של אלה שציטו באמונה שלמה לתורות כתבי הקודש ורוח הקודש, על פי הבנתם ואמונתם. הוא ילמדם, כפי שרק חוויה כזו יכולה ללמד, את הסכנה התמונה בקבלת תיאוריות ופרשנויות אנושיות, במקום להסתמך על כתבי הקודש שמבארים את עצמם. המבוכה והצער שינבהו מטעותם של בני האמונה, יחוללו בקרבם את התיקון הנדרש. הם יתחילו להתעמק בנבואות. הם ילמדו לבחון בקפדנות רבה יותר את התשתית של אמונתם. ידחו על הסף כל דבר שאינו עולה בקנה אחד עם כתבי הקודש, גם אם העולם הנוצרי מקבל ומאשש אותו. בדומה לתלמידים הראשונים, מאמינים אלה יגלו כי הדבר שנבצר מהבנתם בשעת המבחן יתבהר לאחר מכן. כאשר הם יראו תכלית אדוני, הם ידעו לבטח שחרף המבחן שנבע מטהויותיהם, מטרות החסד והאהבה שלו בעבורם מתגשמות בהתמדה. והם ילמדו באמצעות חוויה מבורכת זו, כי חנון ורחום הוא אדוני, ערך אפיים ורב חסד, וכי כל אורחות אדוני חסד והמת לנוצרי בריתו והידותיו.